רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
הגמלאים חוזרים לעשות סדר חדש בכנסת, כי לגמלאים מגיעה העלאת קצבה, רפורמה בסיעוד, תרופות חינם ומיגור תופעת עוני הקשישים. הפעם מצביעים קוף חף, כי חייבים סדר חדש בכנסת. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מי בסול, בהגשת שוקי אברהם.
צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. אז רגע לפני שנמשיך בתוכנית שלנו, נגיד תודה רבה לנורית עם נקודת הסביון 365. ואני יכול להגיד שאחרי תקופה יחסית של חודש פלוס חגים, חוזר לשדר בפעם הראשונה. היום אנחנו נדבר עם גל קפרי ועם רועי רג'ואן, שתי סינגלים חדשים שיצאו, ממש מצאו חן בעיניי. אבל לפני שנתחיל את התוכנית, אני רוצה להגיד, החודש האחרון היה חודש קשה למי שמכיר אותי ויודע מה עברתי בחודש האחרון. ואני רוצה להגיד תודה רבה מאוד מיוחדת לאישה שהייתה איתי כל הזמן הזה, ואני מתגבר על אסנת חכים. אני רוצה להגיד לה תודה רבה על הסבלנות, על ההכלה, על האכפתיות, על הכל. זה קשה גם ככה לעבור את זה לבד, וכשעוברים את זה בשניים זה תמיד נראה לי הרבה יותר קל, במיוחד שיש לך את הבן אדם הנכון במקום הנכון ובזמן הנכון, והיא תמיד הייתה שם. אז את התוכנית הזאת אני פותח עם שיר שאני חושב שהיא תתחבר אליו.
להדליק את הלילה ורק לא לאסוף את הידיים, אלוהים בשמיים שומר מלמעלה. כאן עומד על היציע, לך אני מריע, איך שאת כובשת. את האלופה שלי לנצח, נשבע שננצח יחד כל יבשת.
אני הכלה הכי יפה בכל העיר וואלה לא קלה דרכנו ויש ריח באוויר שמלה לבנה איך היא זמינה חצי מדינה איך את בקלאס אווירה של שכונה איזה גנים קיבלה זה כי בדוק היא הבת של האמא שלך תגיד לה מן, תיתן לה הכל מצית את הכסף ואת האלכוהול רק אם השירה לך טעם שלו אמרה לי אסור לעמוד כי זה אירוע בטעם שבא לי לרקוד הייתי שובר, הייתי בליין נכנסתי ללב, עשי בלגן באת ותפס לי מקום ביומן
ללב נכנס התאהבתי בך רוצה לצעוק את זה שתדעי אשתי אני אוהב אותך ללב נכנס התאהבתי בך יהיה מה שיהיה לא תצעדי לבד אני תמיד איתך
לך אני מריע איך שאת כובשת את האלופה שלי לנצח נשבע שננצח יחד כל יבשת ללב נכנס התאהבתי בך רוצה לצעוק את זה שתדעי אשתי אני אוהב אותך ללב נכנס
בסדר, לא מקשיב למי שמדבר בלי קשר חושב מחוץ אל הקופסה וגם מעבר אמת מקי יורק עד הקבר לא מתערבב, לא משחק במשחקים לא קונה, לא קונה אלף חיוכים עסוק בעצמי לא טובע בתככים שנחשים שמנסים למשוך בחוטים בבילן בזיין אכבר מוליין מחיפוש אחר האושר לא מחפש לי יודע מעליין שקלף, קפה שרוך חזק עם הנצ' הכי שחור במשחק שולו הסנדק, סטול משאיר אבק מרימים את הראש, צופים למחק
אני יודע שהכל יהיה בסדר לא משנה מה כולם מדברים בסתר ניתן בראש בעזרת השם בלי נדר
קפה שחור חזק
בויו אחויה לא ויתרתי מעולם גם בזמנים קשים אני נלחם תמיד חם רק לעלות תמיד קדימה נצ'י נצ' קפה שחור חזק פה בקומבינה וואלה קני פה מלמטה עם הרטה טטה דם אני מייצג את האנשים שלי כבר ממזמן שנים שאני כאן תוכל חזק נלחם לבד את כל המכשולים אני עובר
אחד אחד
ושכל המנקים ימשיכו לדבר מה הולך איתם? מה קורה אצלם? מתעסק בעצמי ובעיקר תראו שעוד אכמוש את העולם הנה על דינה כעולה
אני יודע שהכל יהיה בסדר לא משנה מה כולם מדברים בסתר ניתן בראש בעזרת השם מנהל
את זה כואב לי הלב לראות איך מבטרים על זה חי את זה מהיום הראשון שבו החזקתי את המייק דוגל באהבה תחינה מה אבת תן לייק אבא לי תמיד אמר אסור לוותר אנחנו לא דור שמפחד לדבר יש אמת שבועטת חומות לנטר עם מקצבים שלוקחים אתכם למקום אחר אני
אתיופי רסמי אל תאמר לא ידעתי לתת לא רצו אז לקחתי במלחמות הם עסוקים אני פשנתי בעטתי אתיופי רסמי אל תאמר לא ידעתי לתת לא רצו אז לקחתי במלחמות הם עסוקים אני פשנתי בעטתי
אני יודע שהכל יהיה בסדר לא משנה מה כולם מדברים בסדר ניתן בראש בעזרת השם בלי נתר אני יודע שהכל יהיה
בסדר מה לי שם בסדר
ניתן הלב והנשמה נביא את הסוואגה לא נוותר רק נרים את הראש למעלה
אתם מאזינים לתוכנית מי בסול בהגשת שוקי אברהם
טוב אז כמו שאמרתי היום אחרי החופש הארוך שלקחתי מהתוכנית היום החלטנו לחזור מה שנקרא וממש ככה מהר ומכל כמויות השירים ששמעתי ושבחנתי שתיים מצוחם בעיניי ואחד די מצחם בעיניי ואני רוצה להגיד שלום לגל כפרי, אהלן
היי שוקי, מה שלומך?
בסדר, מה נשמע?
אני מצוין
האמת, תראה, אני הייתי בחופש גם מהחגים גם בגלל סיבה משפחתית לא נעימה ואתה יודע, ים של שירים וים של זמרים ואמרתי, וואלה מצחם בעיניי ה-Always You
וואו, איזה כיף, קודם כל תודה.
אז בכיף ובאהבה, ואני רוצה קודם כל, בואו ספר לי קודם כל מי זה גל.
מדהים, אז אני גל כפרי, אני מכפר סבא, אני בן 23 אתמול.
או, מזל טוב, היום יום הולדת, אתמול היה לו יום הולדת. או שאני יכול לשיר, אתה יודע, בגיל 23 במדינת ישראל זה, הוא זקן, הוא זקן.
נכון.
אוקיי, אי אפשר לדעת מה קורה שם.
אז אני בכמה שנים האחרונות, בעיקר בשנתיים וחצי האחרונות, הייתי אומר, אני עוסק ביצירה של מוזיקה. בשנתיים האחרונות בעיקר אני עובד על אלבום בחורה, שהוא בעצם אלבום EP שכולל בתוך שישה שירים, עם המפיק עמיתי לוין. זאת אומרת שאני כותב ומלחין, זה היה הסינגל הראשון, Always You. אני, מעבר לזה אני מאמן גרוספיט. בעיקר הייתי מתעסק בספורט גם, בנוסף למוזיקה. אני עדיין מתעסק בספורט.
היום הקרוספיט הולך טוב, אה?
כן, קרוספיט זה עולם ענק שאני חושב שכל אחד יכול למצוא את עצמו בו.
פעם היה לי את הרדיו ליד באריאל, אז היה לי את התחנה שם והיה מועדון קרוספיט, והייתי רואה אותם כל הזמן עושים את הסיבובים סביב התחנה. הייתי בסיבוב השביעי אומר להם, תעצרו, תעצרו שהמבנה לא ייפול. תעשו חזרה הפוך עכשיו, כאילו... תשמע, זה חתיכת אימון הקרוספיט.
נכון, נכון, אבל ספורט מאוד מגוון ומאוד מעניין ומאוד מותאם לכל בן אדם והרמה שלו, ככה ש...
אז זהו, אני הגעתי למסקנה שלי אין רמה. אין לי רמה, זהו, אני כבר עברתי את השלב הזה. אבל גל, במקור נולדת בוושינגטון, נכון?
נכון.
מה זה, באיזה גיל חזרת לארץ?
אני אמנם לא גדלתי שם, המשפחה שלי חיו שם במשך 13 שנה, אני נולדתי וקצת לפני גיל שנה חזרנו לארץ, אחים שלי גדלו שם, ואז גם מכל האווירה המשפחתית באה גם האנגלית, אז אני לא גדלתי, אבל נולדתי וכמובן יש לי הרבה מאוד משפחה בארצות הברית.
אז אנגלית אפשר להגיד שפה די מוכרת ומדוברת בבית.
כן. נכון, בדיוק.
אוקיי, אז פה בארץ אתה נכנס למוזיקה, איך אתה מתגלגל באמת למוזיקה?
האמת שדי במקריות, קנו לאח של גיטרה, היה לי, בדיוק סיימתי את התיכון, אמרתי אוקיי, מה נעשה? הייתה לי זמן עד שהתגייסתי, ואמרתי, אוקיי, בוא נתחיל לנגן בגיטרה. מהר מאוד התאהבתי בגיטרה, ואני בן אדם של מילים, אני גם מאוד אהבתי לשיר לפני זה, אז ישר התחלתי לכתוב, ולאט לאט זה התגלגל, עד שהרגשתי שאני, יש לי הרבה מה להגיד.
רגע, מתגלגל לכתיבה בלי למידה, זאת אומרת, זה יוצא ככה טבעי?
התחלתי לכתוב בצורה, כן, בצורה די טבעית. זאת אומרת, לא למדתי איזה משהו שקשור ל... גם חוץ מלנגן עם, ללמוד שיעורי גיטרה עם הורה, לא הייתי באיזה מוסד למוזיקה לפני זה. נתתי לעצמי לכתוב, ואז למדתי, אחרי שהשתחרתי מהצבא, למדתי במשך שנה במכללת BPM בתל אביב, במסלול של זמר יוצר. קיבלתי שם כלים לכתיבה, להלחנה, להפקה, לעוד הרבה דברים. וגם משם קיבלתי המון כלים, ואתה יודע, בעיקר כותב וכותב וכותב, עד שיוצא הדבר הנכון.
זאת אומרת, שאם אני מחפש במגירה כמה שירים אני מוצא כבר כתובים?
וואו.
200, 300?
הייתי אומר משהו כזה, כן, בערך 200. וואו, לא יודע, זה עניין של להשתפר, אני כזה מרגיש שעל כל 10 שירים יוצא שיר אחד שאתה אומר, אוקיי, הנה זה.
זאת אומרת, 9, 10 שירים אתה שם בפח?
לא בפח, אבל במגירה, כמו שאומרים.
שומר לנכדים,
שומר אותם ליום הנכון.
כן, או לילדים, תראו אבא או סבא, תראו כמה כתב, כמה כתב. הבנתי. עכשיו בואו קצת נדבר על הסגנון של השירה שלך, שהוא גם כן מעניין.
אוקיי.
מה הסגנון המוזיקלי שמאפיין אותך שאפשר להתייחס אליו?
אני מאוד, גם לאורך ההתבגרות שלי, ובמיוחד עם הכניסה שלי למוזיקה, מאוד התחברתי לאמנים כמו ג'ון מאייר, אריק קלפטון, הייתי שומע המון בלוז, המון רוק, המון להקות כמו דייר סטרייטס, איגל, אתה יודע, דברים מאוד מאוד אמריקאים, שבאופן אוטומטי כשהתחלתי לנגן, אז מאוד, כל הזמן הגנתי שירים בסגנונות האלה, ועם זה אתה מתחיל לשיר, ו... הקול שלך נראה לי פשוט מתאים את עצמו לסגנון. אז אני מאוד מצליח גם לראות את ההשפעות האלה עליי, כשאני כותב, גם הכתיבה שלי, גם הסגנון שירה, גם ההלחנה.
זאת אומרת, אתה על האזור של הרוק הרך, העדין.
כן,
בדיוק. העדין, ויש לך גם את הקטע עם הפופ האמריקאי שהוא יכול להתחבר לך. ביחד, ההשפעה הזאת של הפופ האמריקאי, מה זה מהבית, או בגלל הלהקות שבאמת שמעת וגדלת עליהם?
אני חושב שזה שילוב של השניים, כי זה די מה שההורים שלי היו משמיעים לי בבית. אבא שלי היה מאוד אוהב את כל הלהקות רוק האלה, כמו שאמרתי, דייר סטרייט, איגל, כמובן גם קווין. כל הלהקות הגדולות תמיד היו שם. ואני מאוד התחברתי ועדיין מתחבר, לאמנים יוצרים, במיוחד לאמנים כמו ג'ון מאייר, שהיצירה היא מאוד שלו. זאת אומרת, הכתיבה, ההלחנה, ההפקה, שיש המון סיי משלו.
הבנתי. עכשיו, בוא נדבר על Always You.
יאללה.
יאללה, בוא ספר לי על השיר. ברור לי שאתה כתבת אותו, אני הבנתי נכון.
כן.
יפה, נכון. וגם הלחנת אותו, אני מתאר לעצמי.
נכון.
יפה, אז בוא ספר לי, כשאני שומע את השיר, מה אני אמור להרגיש, על מה השיר?
קודם כל, אני חושב שאחד הדברים היפים במוזיקה, זה, אתה יודע, כל אחד מרגיש משהו אחר. אבל אני
רוצה אבל לדעת את המקור.
נכון, נכון.
אתה משורר, אני יודע מה אני הרגשתי.
לגמרי. אני, האמת שכתבתי את השיר, הייתי בתקופה כזו של די חיפוש אהבה. הרגשתי שאני מאוד, מאוד צריך אהבה שתהיה לי בריאה. וכשאתה לא מוצא, אז אתה הולך למקום מאוד מוכר ונוח. כשיש לך את היכולת לחזור למקום המוכר, שבו אתה לא צריך להמציא את עצמך מחדש, אז זה נוח וזה די קל, זה פשוט קל.
השאלה אם נוח זה טוב לך.
נכון, אז עם הזמן אתה שם לב שה... הישארות באזור הנוחות לא תורמת לך, היא רק משאירה אותך באזור שבו נוח לך, כמו שקוראים לזה אזור הנוחות. ואז זה גורם לך כל הזמן להיות תקוע, ואז לא להצליח לפתוח את הראש יותר מדי. לא שאין לך את הרצון להשקיע יותר מדי גם בלצאת מהאזור הזה. ומצאתי את עצמי בתקופה של כמה שנים, נשאר במערכת יחסים ש... לא תרמה לא לי ולא ל... לא לבן אדם שמולי. ומשם אני אכתב השיר.
ואז רגע, למעשה, אחרי שסיימת לכתוב את השיר והתחלת לשיר אותו, נפל לך הסימון, אמרת, בואי נעזר, סטופ, אני צריך לעצור, או שזה עדיין היה תהליך יחסית גם עם ההוצאה של השיר? כי אני רוצה, אני מוסיף, תוך כדי אותו משפט, שאתה הרי למעשה נותן לעצמך תזכורת כל פעם מחדש, על, על אותה תקופה, שאלה היא, איפה זה נוגע בך כל פעם שאתה גם משמיע את השיר?
נכון. האמת שהשיר נכתב כבר אחרי שהתקופה הזאת קצת הסתיימה, ממש קצת אחרי, ובגלל שזו הייתה תקופה יחסית מאוד ארוכה של כמה שנים, אז הרגשתי שאני עוד לא סיימתי את זה, וכשכתבתי את השיר הרגשתי זה כמו מין חתם את ההבנה הזאת של מה עבר עליי בשנים האחרונות עם כל הקשר הזה. היום אני מאוד מרגיש מאוד שלם עם השיר הזה, כשאני שר אותו, אני מאוד נזכר בתקופה, ואני פשוט מרגיש שזה נושא שנוגע בהרבה מאוד אנשים. למה? כי גם יצא לי לדבר עם המון אנשים על מערכות יחסים ואהבה, ואני שומע על הרבה מקרים שבהם בעצם חוזרים להיות עם הבן זוג שאתה מכיר, כי
זה נוח.
בדיוק.
כי זה נוח וקל ולא צריך להתחיל הכל מחדש.
נכון.
אני מסכים איתך. ספר לי קצת על התגובות שאתה מקבל על השיר. אני יודע שהייתה גם הופעת השקה. ב-19 לתשיעי בתיאטרון תמונה. בוא ספר לי קצת איך היה, ככה רשמים.
התגובות האמת מדהימות. לא רוצה להגיד אם ציפיתי או לא ציפיתי, אבל אני חושב שאני בעצם קיבלתי המון 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 תגובות כל כך מפרגנות וחמות ואמיתיות גם. שזה כל כך חימם לי את הלב ונתן לי בעצם סוג של את האישור הזה של, של יש פה משהו, יש פה משהו שהוא באמת אמיתי וטוב. ובנוסף גם שלושה ימים אחרי שהוצאתי את השיר אז עשיתי הופעת להקה בתיאטרון תמונה, עשינו בעצם השקה לסינגל והייתה מאוד מוצלחת, הגיעו הרבה מאוד אנשים יותר ממה שציפיתי, ופתאום כשעליתי עם השיר הזה ושרתי אותו, אז אתה יודע, זו תחושה אחרת, אנשים שרים איתך פתאום את המילים.
תשמע, אתה, אתה ש... פגעת במקום רגיש ושנוגע לכולם בקטע הזה.
נכון.
אין פה, אין
וזה
פה...
רק חתם לי את זה שזה באמת נושא שהוא, זה לא רק אצלי, זה אצל כולם.
עכשיו, ה-IP הזה אמור לצאת מתי?
כרגע אין לי תאריך מדויק, אבל אני מתכנן להוציא אותו... הייתי אומר בשליש הראשון של 2023.
שליש הראשון של 2023, אבל אני מתאר לעצמי שיש עוד שירים שהם כבר מוכנים ואתה מחכה להוציא, נכון? והשירים גם משהו שהוא עליך, שלך, או שהפעם זה משהו אחר, כללי יותר?
כל האלבום עצמו האמת בעיקר מדבר על מערכות יחסים ואהבה. אז כן, כאילו השאר השירים גם הם, הייתי אומר יש פה כמו מעין איזה מכנה משותף לכל השירים, שאני מניח ואני מקווה גם שאנשים יוכלו להמשיך להתחבר לדברים שאני מדבר עליהם.
תראה, בסוף עוד תהיה איזשהו גורו לענייני אהבה.
גורו, אני בספק אם אני אהיה גורו, כי יש הרבה אנשים חכמים ממני והם הרבה יותר ניסיון ממני, אבל כל מה שאני מאחל לו זה שאנשים יוכלו לשמוע את המוזיקה שלי ולקבל מהמוזיקה מעט נחמה, כמו שאני מקבל נחמה מהאמנים שאני אוהב ומהשירים שאני מתחבר
אליהם. לגמרי. מתוכנן עוד איזה שהם הופעות, השקות או משהו כזה?
כן, כמובן. בתקופה הזאת אני עובד על לקבוע עוד הופעות עם הרכב שלי. מעבר לזה אני גם מופיע בחודש הקרוב, יש לי שתי הופעות, אחת בפסטיבל חשיפה באוזן בר ביום שלישי הבא, ובסוף החודש גם בבית קפה שנקרא קפה ויעל בפרדס חנה. אלו יהיו הופעות לא עם הרכב מלא.
טוב, אבל אני חושב שהשיר עצמו ה-Always You גם יכול להיות בגרסה אקוסטית.
כמובן, כמובן. כמובן,
הוא ממש אינטימי הופך.
רוב הזמן אני יוצא לי לבצע אותו או סולו או עם עוד נגן או שניים.
מגניב לגמרי. איך יוצרים איתך קשר?
יוצרים איתי קשר, או באינסטגרם, גל מקף תחתון כפרי אחד, או בפייסבוק, גל כפרי באנגלית או בעברית, או בכל צורה אפשרית, אני נמצא בכל מקום.
אז תקשיבו, אני רוצה להגיד באמת, מתוך כמויות אדירות של שירים, אני בחרתי שתיים, ואתה הייתה יריית הפתיחה שלי אחרי חודש מאוד לא קל, ואני רוצה קודם כל לאחל לך בהצלחה.
תודה רבה.
ואני מאחל גם לסינגל הבא, ככה להיות טוב כמו הסינגל הזה, ואני די בטוח שזה יקרה. והדבר האחרון שנשאר לנו לעשות זה, יאללה בוא ניתן להם לשמוע את השיר. הם מחכים לזה, אז גל יקירי, תודה רבה שהתראיינת אצלנו, ואנחנו נשמח לארח אותך כשיצא האלבום. יש לך הזמנה פתוחה ואתה מוזמן תמיד.
איזה כיף, תודה רבה. שוקי,
תודה רבה איש. ביי ביי.
It's 2 a.m. The light is on. Feel some love, I hate sleeping all alone. I'm out searching all the places where I can find a pretty girl who wants to spend the night. It's nothing but a waste of time, 'cause in the end it's always you. Try to do it right, but good things never happen in the middle of the night. We touch and then we die, it's in our eyes, like broken glass we can't be fixed, drowning in our own blood. It's nothing but a waste of time, 'cause in the end is on. I need to feel some love.
מאזינים לתוכנית מי בסול בהגשת שוקי אברהם.
שמענו את גל כפרי, זה היה השיר הראשון מתוך השתיים שאני בחרתי אחרי ההדרות של חודש. אני רוצה להגיד שלום לרועי רג'ואן, מה העניינים? בסדר, תשמע, חודש לא הייתי פה, אפילו קצת יותר, ובסוף החלטתי לבחור שני שירים, בחרתי אותך ואת גל כפרי. זה שני השירים שאהבתי ורציתי להתחיל איתם את השבוע. מה חדש?
על הכיפות, מצוין.
איפה תפסתי אותך?
בדיוק סיימתי השנייה, כאילו, כמה משימות, אתה יודע.
כן, כי זה נשמע שיש קצת רעש ככה מאחריך. סינגל חדש מתוך איפי שאמור לצאת, נכון? שיצא כן. בקרוב. רגע לפני, אתה קורא רג'ואן, זה השם משפחה, נכון?
כן, לא, אני אגיד לך, פשוט החבר ילדות שלי, עוזי, עשינו שלושה קליפים. עכשיו הוא רגיל לקרוא לי בשם משפחה שלי, לי זה לא משנה איך קוראים לי. אז יצא שבזה הוא אמר לאורך, תעשה, תרשום למטה רג'ואן, וזה, אז נוצר איזה...
רג'ואן.
האמת לי זה לא משנה, אז זרנתי עם זה כבר, אבל בעיקרון רואי רג'ואן, אתה יודע, זה לא משנה.
כן, אז זהו, אז רציתי רק להבין למה נרשם רג'ואן.
כן, זה יצא איכשהו, אתה יודע, במקרה.
הבנתי. אוקיי, אז בוא רואי נעשה קצת סדר, ספר לי מי זה רואי.
אני בעיקרון, אני בן 43, והתחלתי, אתה יודע, לנגן גיטרה בגיל 27, ובמשך הרבה שנים הייתי עושה מוזיקה, אתה יודע, ממקום לא מותנה. אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, ברגע שעולה לי איזה משהו בתודעה, ככה ביני לבין עצמי, אתה יודע, כמו ילד, ממש, באופן כזה. ואז התחלתי ככה ליהנות מהעניין, הייתי עושה לי ככה כתיבה שבועית, ואז נוצר מצב שנהיה לי כבר... כמויות של שירים, בסביבות 100 שירים נהיה לקרוא. אז אמרתי, אוקיי.
יש לך 100 שירים, יש לך 100 שירים במגירה?
יש לי 100, כן.
ורק עכשיו התחלת להוציא?
לא, תקשיב, אז מה עשיתי? קודם כל היה לי עניין להוציא, מהמקום ש... המוזיקה אצלי זה כאילו מקום פנימי. גם אני לא חושב שזה מוזיקה שיכולה לדבר להרבה אנשים, בגדול, וגם אצלי זה יותר מקום פנימי כזה, זאת אומרת, לא, אין לי איזה מקום כזה, אני לא אוהב את החיצוניות כל כך, זה לא בשבילי. אני נהנה מלעשות את השיר באופן נקי. זאת אומרת, אני אפילו עכשיו, סתם דוגמה, בזמן שאני עובד במשהו אחר, יש לי משהו בראש האחורי שאומר, אתה מוזיקאי, כאילו אני מתבונן על זה כמוזיקאי, כאומן. אני מסתכל על זה ככה, וזה ממלא אותי, וזה מספיק לי גם, באופן מוזר.
זאת אומרת, אין לך את היצר הזה לכבוש את העולם,
לא,
לרדוף אחרי הבמות, את
התיקה,
את הפרסום?
לא, 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 ממש לא. אם יש משהו שאני לא אוהב, זה ללכת להופעות. הדבר שאני הכי אוהב זה לשבת בבית, באמת.
אז מה, לא תעשה הופעה? לא תעשה הופעה לשיר?
לא, אני אעשה מה שצריך, ואולי גם אני אוהב את זה, אבל אני... לא בן אדם שאוהב הופעות בדרך כלל, או מוניות וכאלה, זה לא בשביל.
תשמע, התחלת יחסית בגיל מאוחר, 43.
התחלתי בגיל 43, אני אגיד לך מה קרה. הלכתי לפני, התחלתי כאילו לעשות שירים, אז הלכתי לאיזה חבר, ואז אמרתי לו, שמע, יש לי כמויות של שירים. ואז עשינו איזה 30 סקיצות, ואז התחלנו ככה. ואז אמרנו, אוקיי, יש כבר מלא חומר. ואז כבר הלכתי, ראיתי את זיבזק, שראיתי שהוא מפיק לטעמי, וראיתי שיש בינינו חיבור מעניין. וככה, אתה יודע... נוצר כזה, איזה סימביוזיה כזה מעניינת בין שנינו, ו... אתה יודע, והלכנו על זה.
כן, אני שומע, בוא נדבר רגע קצת על האיפי הזה של לטבע לא הפריע, זה ככה הוא נקרא, נכון?
כן, בעיקרון יצא באופן מוזר, היה איזה בחור אחד, הייתי עובד בתל אביב, באזור דום תל אביב, אז היה איזה בחור אחד שקראו לו וובה. אז הוא, היה לנו איזה שיח כזה מעניין, היינו משחקים שחמט, הוא היה כזה חצי, לא הבנתי בהתחלה מהו. בסוף הסתבר שהוא היה כזה מעין אמן אומלס כזה, ביטניק, לא, לא מוגדר.
אוקיי.
ואז כתוצאה מזה, התחלנו לדבר ופה ושם, ואז ראיתי שהבן אדם, כאילו יש פה אישה בספרד, ילדים, עניינים, ואז החלטנו לעשות... אמרתי לו, כל פעם, אתה יודע, הייתי עוזר לו כזה, אתה יודע, זורק לו פה כסף, פה כזה, יושבים בזה, ואז אמרנו, איך אנחנו פותרים את העניין? ואז אמרתי, אני אולי נעשה איזה קמפיין או משהו ממומן, כי הוא היה איש בצבא, והוא מאוד אהוב בצבא, הוא עלה בפרויקט נעלה לפנימיה, ויש לו הרבה חברים מהפנימיה, וגיליתי שאנשים עפים עליו, כאילו ממש, כאילו בן אדם מאוד מאוד אהוב. אז עשינו איזה קמפיין ממומן, ואז לקראת, אתה יודע, סוף הקמפיין, הוא קיבל התקף לב ומת.
נייס גאי,
נייס מהחומר הנוראי הזה, אני לא יודע איך משווקים את זה בתל אביב, זה כאילו יותר גרוע מ...
יותר גרוע מהסמים.
זה כמו הירואין בקטגוריה של אישון, כן.
לגמרי.
ממש, אני לא יודע איך לא נלחמים בדבר הזה, מלחמת חורמה.
ובין כמה הוא היה שזה קרה?
בגילי, בול בגילי, 43 הוא היה צריך להיות. עכשיו, זה היה בסוף 2019, אז אחד השירים שנקראו קוראים לו וובה. עכשיו, השיר הראשון קוראים לו דיכאון, הוא מתאר כאילו מצב של בן אדם, מה קורה, השיר השני וובה, ועכשיו אני מגיע לטבע לא הפריע. הטבע לא הפריע, זה כאילו מדבר על האבסורד הקיומי הזה, שאתה יודע שאתה הולך ברחוב, ואתה רואה כל מיני מצבים, ואתה כבר אדיש אליהם, זאת אומרת שאתה בגיל 20, אתה אומר, בוא נה, זה לא צודק, איך אומרים בקומוניזם, יש אמרה כזה צרפתית, אם אתה קומוניסט בגיל, אם אתה לא קומוניסט בגיל 20, אז אין לך לב, אבל אם אתה קומוניסט בגיל 40, אז הראש שלך לא עובד. עכשיו, יש בזה משהו, באמרה הזאת משהו מעניין, כי בגיל 20 אתה יותר מרגיש, ילד בגיל 10 יכול להגיד, בוא נה, זה לא צודק, מה הולך כאן? ושאתה גודל, אתה אומר, שמה, זה החיים, ככה אנשים מתנהגים, ככה זה, אתה לא מבין, אתה לא יודע. עכשיו, אנחנו עוברים ברחוב, והרגישות שלנו יורדת עם הזמן. אתה יודע, זה...
כן, אני מתאר לעצמי שהדברים משתנים ו... הכל זה, עכשיו, אגב, רציתם לגייס כסף לבובה, למה?
גייסנו בסוף 40 אלף שקל, עבר למשפחה שלו.
עבר למשפחה.
עבר לאשתו ולילדות, כאילו זה היה אמור להיות אליו, בסוף זה עבר לאשתו ולילדות.
מדהים.
בזכות החברים, בזכות החברים המדהימים שלו.
לגמרי, זאת אומרת שאתה, עכשיו, הוא נתן לך את התשוקה הזאת כאילו להמשיך להופיע, או שזה לא היה קשור?
לא, אין קשר בכלל, אני אפילו לא תכננתי לכתוב עליו שיר, בתחילת הקורונה, בשנת 2020, עשיתי סדנה בזום, סדנה של כתיבה, עם דניאלה ספקטור, היה זה סדנת כתיבה, ואמרו לכתוב על משהו מהבן אדם האחרון, ואז כתוצאה מזה כתבתי שיר עליו, ואז כל הרעיון של הקליפים נהיה כבר על איזה אומן אומלס, של שלושת הקליפים, גם השתי קליפים הבאים. אז עכשיו זה נוצר סימביוזיה כאילו דרכו, דווקא דרך כל הסיפור שלו נוצר כזה סיפור... בהשראתו.
אז השיר דיכאון זה הפרק הראשון כאילו שהתחיל, שמדבר עליו למעשה.
כן, זה לא מדבר עליו, השיר דיכאון זה שיר שכתבתי לפני איזה, מהשירים הראשונים שכתבתי, אני גם לא רציתי גם להוציא אותו, אני לא חושב ש... אני בעד, אתה יודע, לעודד, לתת לאנשים כלים, להסתכל על חיוביות. באמת, יש לי המון המון שירים שאני לא מוציא מהמקום הזה. כי, אבל אני הבנתי שהדיכאון, לכשעצמו, זה משהו שכל אחד חווה בצורה כזאת ובצורה, וזה לא נובע מבן אדם שלא אוהב את החיים עצמם. זה נובע מצורת החיים. עכשיו, כמה שזה נשמע מוזר, דיכאון בדרך כלל זה דבר גם מאוד אגוצנטרי. כי אתה, כל הזמן, הכל נוגע אליי. בעיקרון, ברגע שיש לך תנועה של דיכאון, אתה צריך לצאת החוצה, לתת מעצמך. ואז אתה מרוכז בעניין אחר. ואז אתה מתעלה מעל העניין הזה, אבל התיאור הזה של הדיכאון, תשים לב למנגינה, היא קצת אפרית, זאת אומרת, אוקיי, אני מדוכא, נכון, אבל זה יחלוף. אבל אי אפשר, אני לא יכול, כרגע הרגשות כל כך חזקים, שאין לי מה לעשות.
זאת אומרת, אתה משאיר טיפה מקום לאופטימיות.
לא, המוזיקה עצמה אופטימית, הטקסט הוא פסימי, זה הקטע פה.
עשית הקטע. צריך להבין את העניין הזה. עכשיו, ה-EP הזה כבר מוכן?
ה-EP מוכן.
ומתי הוא אמור לצאת בגדול?
היה אמור, אתה יודע, עכשיו מערכת בחירות וכל הזה, והיה חגים, אז אותו, הסינגל השני צריך לצאת עוד איזה, עוד לא, החלטנו בטח עוד איזה שבוע, 10 ימים, וחודש לאחר מכן השלישי, ויחד עם עוד השתי שירים נוספים, כל ה-IP ביחד.
אז תגיד עכשיו, בתור אומן, זמר, שלא במיוחד רוצה להופיע, ולא במיוחד רוצה לשיר, אבל הוא כותב שירים והוא מוציא, מה השאיפות שלך?
תשמע, אתה יודע, יש אמרה שהיא אמרה הזויה, אבל היא נחרטה לי עמוק, יש אמרה של ניטשה, מוסיקאי זה יהיה בעיניי זה שיגע באושרו של העצב העמוק ביותר, ועד כה לא היה מוסיקאי שכזה. זאת אומרת, עצם השגת התכלית היא יותר תכלית מעצם השגה. אתה רוצה לחפש משהו, אתה רוצה להתרגש בסוף, זה איזה 3-4 אקורדים שחוזרים על עצמם בכל ה... עניין, אבל אתה מנסה למצוא את זה בתוך עצמך, דרך סיפורים ודרך סרטים ודרך ספרים, ואתה מחפש אחרי זה, לחזור לתודעה הילדית הזאת שמונעת מדמיון. אז אני חושב שזה חיפוש, אני אגיד לך, זה עניין של חיפוש. אם אתה בן אדם מחפש ואתה מסתכל על העולם ואתה אומר, בונה, יש מצב שיש פה קצת יותר מזה, זאת אומרת, אתה יודע, אתה אומר, זה הרבה יותר רחב מזה. אז אתה מחפש את העולם הפנימי שלך, במודעות העצמית שלך, זאת אומרת, אתה מסתכל על עצמך בריא. זה לא אתה, אתה חושב שזה אתה, אבל זה לא באמת אתה, מה שאתה רואה את עצמך בריא. זה הרבה הרבה יותר גדול מזה.
שמה, אומרת, יש לך יתרון, אתה מזמרים אחרים צעירים, אתה יותר בשל, אתה יותר מפוקח, אתה יותר עם הרגליים על הקרקע.
כן, לגמרי, אני...
זה מטורף, אני פשוט מקשיב.
לא, אני אגיד לך, באמת, כאילו, אני יכול לעמוד, זאת אומרת, ולהישאר אותו דבר, גם אם יש עכשיו מולי 100 איש, בגדול, לפי דעתי. וגם יש מולי עכשיו בן אדם אחד, בשבילי זה אותו דבר. כי ברגע שהבנתי שכולנו בנויים מאותו חומר, וזה הכל אותו רעיון, ומה שאתה מרגיש, גם אני מרגיש, והרגשתי זה בעבר, אני יכול להבין אותך, ואתה יכול להבין אותי, והכל בסדר. והכל שטויות.
עכשיו, yeah. הבנתי גם שהוצאת קליפים מושקעים בעניין?
כן.
ספר
לי. עשיתי שלוש קליפים, שממש הסיפור שזור בהם בצורה מדהימה. בקליפ השני, יש סיפור בין אומלס לילדה. מערכת יחסים כזאת שהוא מכין לה כל מיני אוריגינמי כזה, אתה יודע, כמו...
אוריגמי, כן.
כי זה מה שיש לו, אתה יודע, הוא אומלס, והיא מביאה לו כל פעם תפוח, ויש ביניהם איזה שיח כזה. ובסינגל השלישי, זה יותר כבר, יש לו איזה מערכת יחסים, איזה בחורה תימונית כזאת, וכאילו יש שם יותר מדי אקשן כזה, נוסעים ברחובות תל אביב, גונבים רכב, אני יודע מה, זה הכל, זה במוח הקודח של לוזי, לא יודע לאן זה הלך שם, אבל זה מספר את הסיפור בצורה יפה.
תראה, אני שם לב שדרום תל אביב, העבודה שלך בטח שאתה נמצא שם, אז קצת שאבת משם את הרבה מהחומרי רקע האלה.
תראה, אני שואב מהכל. זאת אומרת, יש לי חברים מסוימים שהם יותר בקהילה, אתה יודע, אבא שלי בעיקרון היה מנהל של פנימיה בפתח תקווה. אז
עכשיו אני מתקשר.
דרך אגב, גם הבמאי של הקליפ, הוא היה מהפנימיה. אז למשל, אחי ואחותי לא התחברו כל כך עם הילדים של הפנימיה. אני, הילדים של הפנימיה מאוד מאוד סקרנו אותי, והכרתי שם את כל צורת הקיום. ילדים עם סיפור כזה וסיפור כזה, וזה היה מדליק אותי לגמרי, הייתי כאילו אף, אתה יודע, אני בתור ילד אמרתי עצמי, איך יש לי חיים כאלה, אתה יודע, מסודרים, מה הבאים, הכל תקין.
כן, ואז אתה נחשף פתאום למשהו אחר.
בדיוק, זה נתן לי את ההתבוננות הזאת, כי...
אז אתה יודע שהחיים שלך היו טובים, אבל יש חיים אחרים שהם יכולים להיות כמו החיים של אותם ילדים, וזו השקפת עולם שהיא שונה והיא מעניינת מאוד, ואולי היא גם טובה בעצם באיזשהו מקום.
היא טובה, כי מהקושי מתפתחים.
בדיוק.
בלי השפיצים האלה של החיים אתה לא מתפתח.
עכשיו תגיד רגע, אתה מתכנן איזושהי הופעת השקה או משהו?
אולי לא יודע. אני לא יודע מה אני עושה.
אתה לא צפוי.
לא, זה לא. אני אגיד לך משהו, איך שהתחלתי את כל העניין הזה עם כל ההיפי וכאלה, ואמרתי, אוקיי, אני לא יודע כלום. תסביר לי מה עושים, ואז הבנתי, אוקיי, ככה צריך להיות מוזיקאי, יש כללים, א', ב', ג', ד', ד', ו', ואני לא מתנהל ככה בחיים שלי בכלל. אני כאילו מאוד לא צפוי לעצמי בחיים שלי. אני יכול להפתיע את עצמי כל הזמן, אפילו אם יש שביל מסוים, אני אלך דרך שביל אחר. אז אני לא יודע, אתה יודע, אז הלכתי לפי הספר, ואז בדרך אמרתי שבסופו של דבר, למי שהמוזיקה הזאת חשובה, זה לי. אז, ואם אני מנהל את זה, אז אני מנהל את זה איך שאני רוצה, אני לא צריך ללכת לפי איזה סדר, ובשביל, אתה יודע, לקבל,
כן,
לא יודע,
כי
אתה יודע,
לך בצורה... יש את היתרון, אתה לא רודף אחרי התהילה.
לא, איזה תהילה, אחי, מה תהילה, מה, אתה
יודע. זה מה שאני אומר, יש לך יתרון וזה אדיר, אתה נהנה ממה שאתה עושה ושומעים את זה גם במוזיקה, וזה דבר חשוב מאוד. איך ניתן לעקוב אחריך? יש אינסטגרם, פייסבוק וכאלה?
כן, יש לי פייסבוק, קוראים לזה רועי רג'ואן, יש לי אינסטגרם, אתה יודע, האמת שיש לי אינסטגרם, עכשיו רק למדתי לטפל אינסטגרם, יש לי איזה 40 עוקבים, אני יודע, אני מתחיל ללמוד את העולם הזה, אתה יודע, אני לא, אני קצת צלדתי מהעולם הזה לפני.
בסדר, אני עדיין סולד ממנו.
כן, כי ברגע שהבנתי את הרעיון שאתה יודע, פייסבוק זה סוג של סוחר סמים, אתה יודע, וזה על חשבוננו, עזוב אותי, אתה יודע, מבחינת גנבת דעת.
כן, משהו, לגמרי.
בקיצור, אז...
מגניב, רואי, מגניב. מגניב לגמרי, תשמע, קודם כל נהניתי לשוחח איתך.
גם אני נהניתי לשוחח איתך, אני מצטער אם לפעמים, אתה יודע, ככה הפרזתי בדיבור ולא נתתי לך את התנועה של הדיבור אחרי.
לא.
הערות שלי בכמה דברים עשו.
אני אסביר לך מה הרעיון, הרעיון היה שאתה תציג את עצמך ושאתה תיקח את הבמה הזאת ותמנף אותה לדברים שלך, ואני הכי שמח שזה קרה. ככל שאני מדבר פחות, ככל שאני אדבר פחות, אני אוהב את זה יותר. כי הבמה היא שלך, אני לקחתי שתי שירים, אמרתי לך שני שירים, שבאמת מתוך הים של השירים שהיו, בחרתי את שני אלה.
אני מעריך את זה מאוד, תודה רבה.
אז אני...
אתה יודע, אני גם מופתע שיש תוכניות כאלה שאתה יודע, שמתעסקות בדברים כאלה בנישה של, אתה יודע, בתת נישות.
אני 13 שנה הרדיו הזה קיים, ואני תמיד הבאתי גם לאולפן, גם בלייב, גם לנגן פה, גם רעיונות, זמרים שיצאו עם שירים חדשים, ולא חיפשתי את המוכרים והידועים, כי הם לא עניינו אותי, עניינו אותי אנשים שבאמת עושים מוזיקה, ואתה עושה מוזיקה מהנשמה. וזה היה חשוב, זה הערך שאני רוצה גם להעביר לאחרים. קודם כל תעשו מוזיקה שאתם תהנו ממה שאתם עושים, ואחר כך תחשבו על התהילה ועל הפרסום ועל כל המסביב.
לגמרי.
רואי יקירי, נהניתי לשוחח איתך, בוא ניתן
למאזינים
לשמוע את השיר שנקרא דיכאון, ואנחנו עוד נהיה בקשר.
תודה רבה.
יאללה ביי.
תודה לך.
ביי ביי.
הולך לתיאטרון, יושב בהצגה, אבל הצחוק לא בא, על מה הוא מדבר בכלל? והימים עומדים והשניות זוכלות כמו עיוור צבעים בשדה קלניות, והעבר עתיד להיות דיכאון. כמעט שבוע אתה לא יכול לישון, דיכאון לעזאזל שישברו את השעון. עבד כלא היה, הכל עובד בהוויה. דיכאון, כמעט שבוע אתה לא יכול לישון, דיכאון לעזאזל שישברו את השעון, דיכאון כמעט שבוע אתה לא יכול לישון.
סבח חנניה מתגן עלינו זכותו הלוואי יהיה כמותו קצת כמו סבח חנניה תגידי שאת מתכוונת השתיקה שלך רועמת איזה יום עצוב תגידי אם את מתעלמת תגידי שקר או אמת תגידי משהו תגידי כי כמעט שכחתי מה זה רגש כמו שלימדת אותי לא מרגיש אפילו יום תגידי כי אולי נכון לא לפתח ציפיות לא לפתח אשליות תגידי את לא שמה עודם לכבודי כמו מקודם איזה יום עצוב תגידי כי זה כמו מלכודת לא צחק כבר איזה חודש תגידי משהו תגידי כי כמעט שכחתי מה זה רגש כמו שלימדת אותי לא מרגיש אפילו יום